הרד"ק, הרד"ק הוא רבנו דוד קמחי עליו השלום, שהיה בסוף האלף הקודם, הוא היה בספרד, כתב דבר מדהים מאוד, שמי שנזהר שלא לדבר בבית הכנסת, יש לו שכר עצום מאוד, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. שמעת?
כן.
אז תשמע. ואומר ושהקדוש ברוך הוא איתו ושומע תפילתו, והקדוש ברוך הוא מציל אותו מידי כל האויבים. נו, אז כמה דברים למדת עד כעת? אז יש לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. הקדוש ברוך הוא איתו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, מציל אותו מיד האויבים, זה כבר ארבע. ויראה זרע קודש, מי לא רוצה זרע קודש? חמש. הוא מאריך ימים ולא תחסר פרנסתו ולא יראה פני גיהנם. שבע דברים. ולאחר פטירתו ינוח במשכנות שאננים. ואני אקרא לכם את דבריו, מה שאני אספיק נראה. בפסוק ביחזקאל פרק י' איתה, ויהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. ואם רחקו ממקדש השם, שהוא מקדש גדול שם בארצו, איפה? בירושלים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה להם למקדש מעט בבתי כנסת שהם נועדים שם להתפלל, אני עמהם. אתה שומע מה זה? אני עמהם ושומע קולם ומצילם מיד אויביהם, שלא יעשו בהם קלה, ואני עתיד לקבץ אותם. רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, יש לו למעלה מ-100 ספרים, אחד מהם תוכחת חיים, זה על התורה. ואיך הוא כותב? בספרי הקטן תוכחת חיים, 5 כרכים, זה אצלו קטן. וכמה צדיקים היו, איזה ענווה. לך תביא היום כזה, אוי אוי אוי. שם בפרשת תרומה כתב, הביא את הלשון הזה של הרד"ק, ואומר מכאן שקדושת בית הכנסת דומה ושווה לקדושת בית המקדש. הוא אומר ותראה, מי שנזהר שלא לדבר בית הכנסת, יראה זרע מאריך ימים, חפץ השם בידו יצלח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו. עוד בא שלאחר מותו תנוח נפשו בקבר לשכון לבטח. ארכיאולוגים לא יוציאו את העצמות שלו, ואינם נרכבים גופו ועצמותיו. ככה הוא כותב, לא נרכבים. הוא מביא את המעשה שהיה בגמרא, מעשה ידוע, רב נחמן בר יצחק, שהיה לו שדה והיה שם תל עפר, גפשושיות של עפר, והוא רוצה ליישר את האדמה. אז במקום להביא טרקטור ולטרטר לך את הראש ושהעפר יהיה כל הבית שלך, מה הוא עשה? הוא הביא 2-3 פועלים, אמר להם תיישרו את השטח. התחילו לחפור את התל, פתאום באמצע שהם חופרים יוצא מתוך האדמה איש אחד וצועק עליהם ויושב על התל. ומה אמר להם? תגידו, הגיע הזמן תחיית המתים? ככה הוא פנה עליהם. אלה לא ידעו מה קורה פה. רואים בן אדם יוצא מהאדמה ושואל אותם אם הגיע הזמן תחיית המתים. רצו מהר לרב נחמן בר יצחק, אמרו לו בוא תשמע. אבל בוא אני אבוא לראות. בא אליו, אמר לו איפה אתה? מאיפה אתה? אמר לו הוא מת. אומר לו אבל המת נרכב, איך אתה קמת ואתה מדבר? מה העירו אותך מהשינה? מה אתה ישן או אתה הוא מת? אמר לו תראה, אתה לא למדת בתלמוד תורה? שמה בתלמוד תורה פעם היו לומדים את כל התנ"ך, לא כמו היום, לומדים פסוק מפה, פסוק משם, חותם לו על התעודה, שולח אותו הביתה. לומדים הכל. אמר לו ספר משלי, כתוב שם, הורכב עצמות, קנאה. אמר לו, מימיי לא עמדתי על מידותיי, לא תפסתי בליבי קנאת חברי, וגם לא דיברתי בבית המדרש ולא בבית הכנסת, ולא נתתי ליבי שם אלא לדברי תורה, שנאמר, ושומע לי ישכון בטח ושענן מפחד רעה. אין בחצר שלו לא יפלו לא עפיפונים ולא בלונים ולא פיצוצים ולא שום דבר. שענן מפחד רעה. לא צריך לנסוע לנווה שאנן, אתה יודע איפה זה? בחיפה. זה המקום היחיד שיש שם חרדים בבתי כנסת. היית שם פעם? אני אקח אותך. בלי נדר. כן. אז אומר, התוכחת חיים אומר, מה רואים מפה? מי שלא מדבר בבית הכנסת, איזה שכר יש לו, ולא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא, ולא ירקב בקבר. שהוא נקרא בחיים. לכן אומר אדם זהר מאוד. כנגד זה, השם ישמור, בבית הכנסת שרגילים לדבר שם דברי חול, כתוב בפוסקים, סכנה לבוא שם, סכנה להתפלל שם, כי השטן שם גר. הכתובת שלו, המייל, זה באותו בית הכנסת, שם. וגם השם ישמור, המקום ההוא עתיד להפך לבית עבודה זרה. ושזה גמרא. הביא את זה הכל בו בסימן י' א'. שאם ראית חס ושלום בית הכנסת נהפך להיות תיאטרון או בית עבודה זרה, או מקום של צחוק ודיבורים, או חורבה וכדומה, בגלל שיהודים לא נהגו שם כבוד. כך כתב גם ספר חסידים. אומר, ראית בית קברות שנחרב והחריבו אותו הגויים? זה לא הגויים החריבו. זה לפני זה אנחנו, היהודים, ישבו שם, דיברו דברים בטלים, שתו ערק, אכלו עוגות, סיפרו סיפורים וכדומה, נחרב. אותו הדבר ראית בית הכנסת, שלטו שם אומות העולם, זה מפני שיהודים שם התנהגו שם לא בסדר. שהביא פסוק, המערת פריצים היה הבית הזה. פריצים זה כל מיני השם ישמור, אנשי רחוב. אומר לכן, תדע שאין דבר כזה בחינם. זה ספר חסידים, סימן רשתת. כך כותב. אומר, אפילו ראית בית של צדיק נחרב בגלל שלא נהגו שם כבוד. לכן עד היום נזהרים, בית שחכם למד שם והיה שם לומד וכדומה, שומרים אותו, עושים אותו תלמוד תורה, או עושים אותו ישיבה או בית הכנסת וכדומה. אבל תמיד חכם, לא כל אחד, היום כל אחד עושה בית שלו, יש בתי כנסת, אבל בית שתלמיד חכם ככה. תראה, החזון איש עליו השלום בבני ברק, חוב חזון איש, קרוי על שמו, בנו שמה שלוש קומות, תלמוד תורה מלא מפה לפה. תראה פה בירושלים, רחוב פרס, מכיר אותו? לא של זה הפסיכי, שהיה רחוב ז'בוטינסקי, לא? רחוב פרס, בפסימתה, ברחוב ישעיהו, בראבו עלק. תראה שמה בניין גבוה היום. אני זוכר, הייתי ילד, שם היה גר הרבי בריסק, גאון אדיר שמכל העולם היו באים אליו והיו רועדים ממנו כולם. פעם אחת זה של תפרח השממה, אתם זוכרים את יום חמישי? בא אליו לבית שמה ואיים עליו, למה אתם עושים הפגנות נגד חילולי שבת ונגד גיוס בנות? אז הוא אמר לו, אתה יודע שאני יכול לגייס את הבחורי ישיבות שלך, אשים אותם בצבא. קם עליו הרב כמו אריה ודפק על השולחן, אמר לו, שקרן טיפש, אתה רוצה אבל אתה לא יכול, אף אחד לא ייגע במי שלומד תורה, מי שלומד תורה אף אחד לא יכול עליו בעולם. וסתם מטפל שלו עד היום, סתם בשדה בוקר שם הוא נמצא ליד פולה אשתו. מה רוצה?
מצוי דבר מאוד עצוב, שאדם גר באיזה שכונה מסוימת, יש רק בית הכנסת אחד, או גר באיזה יישוב שיש רק בית הכנסת אחד, וכמה שהוא מוכל באנשים על דיבורים אסורים, ולא עוזר.
אתה היום לא אכלת, ואני לא שומע את הקול שלך בכלל. אתה עושה סיגופים. לא שמעתי מה אמרת.
קורא אדם שגר בשכונה.
שמעי, שמעת מה הוא אמר?
לא.
לא, הנה גם שמעי לא שמע. על פי שני עדים יקום דבר. נו.
אדם שגר בשכונה מסוימת.
גר בשכונה מסוימת.
יש רק בית הכנסת אחד.
בית הכנסת אחד בלבד.
בעוונות הרבים.
בעוונות הרבים.
מדברים שם דיבורים אסורים.
יש שם דיבורים.
כן.
אין לו אפשרות. יושב בפינה, ישים את הטלית על הראש והתפלל. ויבכה עליהם עד שיחזרו בתשובה. בסדר? כך תעשה. כן, חזק ואמץ. אין בעיה. אז הבנת עכשיו מה קורה פה? אז הוא אומר, בית הכנסת הזה סופו חס ושלום, להפוך למקום לא טוב. מאיפה המקור בגמרא? יש לנו גמרא מפורשת במסכת יבמות דף צד יבב, צב את בני ישראל. שם הגמרא ביבמות אומרת, היה בית הכנסת אחד בטבריה בזמן התנאים, בזמן המשנה, זה לפני בערך 1300 שנה, והיה ויכוח נגר שיש בראשו גלוסטרה. מה פירוש? ידוע שבשבת אסור לטלטל דבר שהוא מוקצה. עכשיו בזמנם, והאמת שעד היום בטבריה ככה המנהג שלהם, הם אין להם רב מריח. אני הייתי שם וראיתי, יש להם שם אפילו בבית יש להם דלתות וסוגרים אותם, ויש בריח שבלילה תוקעים אותו, נכנס באדמה מפה ובתקרה משם, וזה בבוקר קם בעל הבית, הוא הראשון מושך אותו, בריח כבד מברזל. אבל כדי שהבריח לא ייכנס עד הסוף, יש לו איזה צ'ופצ'יק כזה, כיפול, נכון? זה נקרא נגר. נגר זה בריח שיש בראשו גלוסטרה. גלוסטרה זה הכיפול הזה, שיעצור אותו עד פה. והיה ראשו אב. עכשיו, מה הם היו עושים? הם היו כל דבר רב פעמי. היו משתמשים בו להרבה דברים. לא רק לבריח, מה היו עושים בזה, לא פחות או לא יותר, זה קוטש שום. בשבת רוצה לאכול שומים, לוקח את השום הזה, מרביץ לו, תחו, על הרסו. אומר לו, אברהם, יצחק, יעקב, מרסק אותו, ושם אותו בסלט. עכשיו, זה מותר בטלטול, או אסור בטלטול, הלא זה, לכאורה, זה כלי שהוא שייך לדלת, וגם אולי יש פה בונה וסותר, אולי יש פה מטלטל מוקצה, כי הוא מיועד לתפוס את הדלת, הוא לוקח אותו, אבל יש לו גלוסטרה, זה נחשב כלי, זה כמו פטיש עם ידית. מה ההבדל? אז הוא מראש, הוא מכין את זה, והוא יודע מאמצע השבוע, לא מאמצע השבוע, מיום שהוא נולד הוא יודע שבשבת אם צריכים זה לוקחים את זה, הוא מקים איתו את השום ושמים אותו בתוך האוכל. כן? עכשיו היה ויכוח בין שני חכמים, מי היו? רבי אליעזר ורבי יוסי. אחד מתיר ואחד אוסר. התחילו להתווכח, ומאז לא היה ספרים. מה, אסור לכתוב תורה שבעל פה, הכל בעל פה, אבל מאיפה לומדים? מתוך ספר תורה. לקחו ספר תורה בבית הכנסת והיו לומדים בו. זה מראה לו את הראייה מהפסוק פה, זה אומר לו לא, אז התווכחו תוך כדי להט הוויכוח, זה משך את הספר תורה מכאן, וזה משך מכאן, נקרא הספר תורה. שואלת הגמרא, קראו סלקה דעתך? הם קראו? לא, נקרא בחמתן, מרוב ההתלהבות זה נקרא, והם היו צעירים עדיין, רבי אליעזר ורבי יוסי. מי היה שם הרב? רבי יוסי בן קיסמא, הוא הזקן שבחבורה. אמר להם תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת ההוא עבודה זרה. וכך היה, לא עברו שנים מועטות, התאפה, באו הגויים, גרשו את היהודים משם, לקחו את בית הכנסת, עשו אותו כנסייה שלהם. אז הגמרא הביאה את זה, דוגמה, תראה אם אפילו שהם לא התכוונו חלילה לזלזל בית הכנסת, הם ישבו ללמוד תורה, והתווכחו ביניהם, אלא שתוך כדי הוויכוח קרה מה שקרה, והספר תורה נפגע. כל זאת לא עבר בשקט. ומכאן תלמד כמה צריך זהירות. ואפילו כך יותר בהם פנאצ'י. הוא אומר, תראה, היה המחלוקת שלהם לשם שמיים. הם רצו לדעת מה ההלכה. זה מביא ראייה לעצמו וזה מביא ראייה לעצמו. כמו שיש לנו בה. הוא אומר, כל שכן, אלה שמתווכחים על הבלים ועל רוחות ועל שטויות והבלים. מתווכחים ביניהם מי יהיה ראש העיר, מי יהיה אחראי עד פינוי השפעה, מי יטפל בחתולים של כיכר החתולות, ומי יטפל בכיכר הנשאו, השם ישמור. מה? אסור זה בית הכנסת פה, תיזהר. מה עליו השלום הגאון החתם סופר? עליו השלום, קודש קודשים היה. אומר תדע בית הכנסת שנוהגים לדבר בו דברים בטלים, הפלוני סמך מם, השר של אובמה ומישל, אתה מכיר אותם? הוא נהיה בעל הבית שם. כך כותב, חתם סופר. הוא נהיה שם בעל הבית, בספר דרשות שלו. והוא אומר, הוא מקבל את התפילות, ולוקח אותם לחיצונים. וזה נקרא עבודה זרה. ככה חמור מאוד. לכן זהר האדם מאוד. אשרי האדם יושב בית הכנסת ושותק. יאריך ימים, יהיה לו זרע קדוש, הוא יהיה בריא, לא יהיה לו שום פחד ודאגה, יהיה סס ושמח, שטן בורח ממנו, אין אף אחד לאכול עליו. ככה זה, זה הסדר. בא הגאון חידה עליו השלום בפתח עיניים על הגמרא, יש לו פתח עיניים על הגמרא. גם הגאון מבינה עליו השלום. אמרו מי שנכשל בדיבורים אסורים בבית הכנסת עדיף שלא יבוא, תשמע הנה שני צדיקים כותבים, יתפלל יחיד בבית ולא ילך לבית הכנסת ששם מדברים דברים בטלים. הרי הם בא החוט המשולש, הגאון הנודע ביהודה. נו, הגאון הנודע ביהודה כותב שאין לך מורד במלכו של עולם. איי, 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 איי. מורד בקדוש ברוך הוא. כמו האיש הזה. והוא מתמה את האוויר של בית הכנסת כמו שהיוונים תימאו את ההיכל והכניסו צלם. איזה מילים, איזה מילים. נורא והיום. אז כמו אלה היום, מה עושים לנו? עושים לנו איזה ערב, עושה לנו איזה, אני יודע, איזה שמחה, אחד עושה בר מצווה, מזמין לו איזה זמרים, אנשי תועבה. רבותיי, מתי נפתח את העיניים כבר? אנשי תועבה, אלה שמופיעים בכל מיני הופעות של תערובת, אנשים ונשים. הוא מזמין אותה, אומר לא, אבל זה זמר ידוע. הוא כאן, אני אצלי לא. אז מה? אחד שאל אותי היום, אז מה אסור בזה? אמרת לו, תגיד לי, אם יש מישהו שצוחק על אבא שלך כל יום, אתה תביא אותו? מישהו צוחק כל יום על הקדוש ברוך הוא, מזלזל בכבוד שמיים. אתה מעיז להביא אותו עד שהשם נתן לך בן, והבן עושה בר מצווה. זה יהיה בר מצווה? אחרי שנתיים תבוא תפקד לי ותגיד לי, מה אני אעשה שהבן מתקלקל? איך לא התקלקל? אתה מביא בבר מצווה שלו זמר רשע שמופיע בפני ריקודים של בנים ובנות ביחד. לא יודע מה קורה היום אצלנו. רפורמים נהיו. אומר לך, אני מחזיר בתשובה. איזה מחזיר בתשובה? הוא מקלקל את הטובים. זה רפורמים. אלה כל הארגונים האלה שכאילו הם מחזירים בתשובה. הם רפורמים גמורים. אחד משוגע אחד, לא פחות אלא יותר. שמעתי הקלטה שלו. כפרה על הקדוש ברוך הוא. מי אומר מילים כאלה? אפילו חמור להגיד את זה. מה אתה רוצה למצוא חן? חסר לך בדיחות להגיד? אתה יושב מביא את הקדוש ברוך הוא צוחק? אתה יודע שהרב עליו השלום כנסת הגדולה כותב שאם חכם היו מתווכחים ביניהם החכמים, אז הרבה פעמים אתה רואה בפוסקים שגם אם יבוא לא יודע מי אני לא אשמע לו, כי הוא כך מבין את ההלכה. אומר אסור להגיד ואסור לכתוב, אפילו אם יבוא יהושע בן נון לא ישמע לו, הוא מפחד להגיד משה רבנו, כי משה רבנו היה בהר סיני. אומר זה שאומר ככה זה כופר בתורה. עכשיו מדבר על הקדוש ברוך הוא ככה, שוגע, חולה נפש, כופר. אדוני, זה, תראה לאן אנחנו מתרדרים, ואף אחד לא צועק, לא יודע מה יש לפחד בהם. אז הבנת? כך כתב הנודע ביהודה, מתמה את אוויר בית הכנסת. אתה רואה את המעשה הנורא שהיה עם הרב מבלז עליו השלום, הסבא הגדול שלהם, השר שלום מבלז, היה לפני 200 שנה. הם הרי צאצאים של הרוקח, לכן תראה המשפחה שלהם רוקח. מי היה הרוקח? היה לפני 800 שנים עליו השלום כתב את ספר הרוקח. יש אומר הרוקח, הרוקח, וכתב עוד כמה ספרים, כתב גם פירוש על התורה, מבהיל הרעיון. אז הוא יום אחד, הרב שר שלום מבלז, זה היה לפני 200 וכמה שנים, הגיע לרומניה, הגיע לשם, עצו לקראתו, כי היה שמון נפוץ והיה ידוע, צדיק גדול, קדוש, לא פשוט. קיצור, עבר שם בדרך, והנה רואה איזה בניין גבוה, גדול, אבל כולו תחת, נראה עזוב, חלונות שבורים, מלא קורי עכביש, אבק, זוהמה, אבל בניין אדיר. מה למה זה הבניין הזה? אז שתקו בהתחלה, אמר להם, אני שואל אתכם, תענו לי. אמרו לו, זה היה בית הכנסת בעבר. אז למה הוא לא פעיל? למה הוא כזה מוזנח? הוא לא מתפלים שם? אומרים לא, זה כבר 20 שנה אנחנו לא מתפלים שם. מה קרה? אמרו לו, הרב, אנחנו נדבר איתך אחר כך שנגיע הביתה. הגיעו לשם, אמרו לו, זה בית הכנסת הזה היינו מתפלים בו פעם, והנה התחילו בלילות שומעים צבחות, יללות וכל מיני קולות מוזרים, מזיזים פתאום שולחנות, צפסלים. אז הבינו שיש שם שדים, הלוא הרומנים כולם שדים, אבל זה שדים שלא נראים, השם ישמור. אז מרוב פחד אנשים הפסיקו לבוא, לאט לאט התמעטו, עזבו את המקום. אמר, אני רוצה ביום שבת להתפלל פה, ותביאו את כל העיר, תסגרו את כל בתי הכנסת, אנחנו נבוא להתפלל בית הכנסת הזה. אמרו הרב, אמר, אני רוצה, אני בא מתפלל, אפילו עם 10 אנשים, וגם אם לא תבואו 10, אני מתפלל לבד פה. שמעו ככה, מהר גייסו פועלים, יאללה, צחצחו את השמשות, הביאו זגגים, נפחים, נגרים, את כל בעלי המקצוע שיש בעיר, הביאו אותם לשם. צחצחו, מרקו, אתה יודע איזה שיש היה, היה צריך לנקות. צבעו את הקירות, הכניסו ריהוט חדש, חלק מהריהוט הכבד היה שווה, אז הבריקו אותו. ארון קודש צחצחו אותו, הביאו ספרי תורה והכניסו לתוך בית הכנסת. בקיצור, ביום שישי בצהריים זה היה בית הכנסת מפואר, אדיר. באו לשם, הרב התפלל מנחה, קבלת שבת, איזה, והביאו חזנים, כל חזן, הקול שלו נשמע מסוף העולם ועד סופו, עד ברצלונה. קיצור, וזהו, התפללו ערבית. אמר, מחר תגידו לכולם לבוא פה, יש דרשה ב-12 בצהריים, אבל תאכלו לפני זה, פללו שחרית, מוסף, תאכלו וכולם לבוא. באו המונים, מנעו את בית הכנסת, יש שם מקומות אולי ל-3,000 איש. זה, אז היו בונים בתי כנסת מסיביים, ענקים, וחלק בחוץ עומדים, כולם בחלונות, ועשו כל מיני, איך קוראים לזה? הטרסות האלה שהם בונים, עושים להם? איך? טריבונות, בראבו עליק. עשו טריבונות, ועמדו שם אלפים רבים. אמר להם, תקשיבו, היה פה שדים, כן, עכשיו אין שדים. מאיפה באו השדים? אמר, היה פה אחד חזן לפני 250 שנה שהיה רוצה להשמיע את הקול שלו שימצאו חן בעיניו, והיה לו איזה עסקים, לא עליכם, עם העזרת נשים, אז תבינו לבד, והיה מסלסל בקולו בשביל שאיזה נשים ישמעו את קולו ויחמדו אותו. מכל הקולות, מכל קול נברא שד. במקום שהקולות יעלו לתפילה, כמו שאמר פה הנודע ביהודה וכתב החתם סופר, נהיה מזה מזון לסתרה אחרה, זה כמו עובד עבודה זרה. הכל הלך לתומעה, כל הקולות שלו. לא כתבו הפוסקים, עליו נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה. ואלה השדים התחילו להשתולל עד שקנו קבע במקום הזה. ראיתי את זה ואמרתי, בואו נגאל את המקום הזה מדי הסתרה אחריו. התחיל להזהיר אותם שמהיום תנהגו קדושה בבתי הכנסת ולא לנהוג שם דברי חול. רוצים לעשות צעודה? יש אולם, תעשה באולם. את הכנסת זה מקום להתפלל, לא מקום לאכול ולשתות. אז זהו, בקיצור, מכאן אדם ישמע חכם ויוסף לקח. בא רמה מפנו, שמעת עליו? רמה מפנו היה לפני 400 שנה באיטליה, היה גדולי המקובלים, זה בדור של מרן ורבנו הארי. כותב, שאלו אותו, האם מותר באמצע חזרת השץ, אני רוצה לעיין באיזה הלכה, משל הנה הלילה ברך עלינו, הוא רוצה לדעת מה עושים אם ברך עלינו, עוצרים, חוזרים, איפה חוזרים, מתי מותר לחזור, ואם אמר ברוך אתה השם, אומר למדני חוקיך, או מה יעשה? הרי יש תשלומים ושומע התפילה, ויש בזה כמה מיני מהלכים. אז הוא רוצה לראות. עכשיו, באמצע האמת, שמי שנתקע בבעיה, מפורש בהלכה, למדנו את זה. מותר לו לגשת לארון ספרים, להוציא ספר הלכה, ולעיין ולראות מה אני עושה. אפילו למשל הוא נתקע, יעלה ויבוא, הוא לא יודע, חוזר או לא חוזר, לך, אפילו אתה לא עומד, אל תעשה למישהו פס פס פס, אלא תיגש, אתה תעקור את הרגליים ותיגש, תברר מה עושים, אבל הכי טוב להיות מוכן מראש על כל מקרה שלא יבוא ולא יהיה. אז בקיצור, איפה הייתי אני? עם? הרמה מפנו, יופי. אז הוא אומר שבאמצע החזרה לכאורה היה מותר ללמוד, אבל לא בפה, בעיון בספר, בתנאי שיענה אמן. אבל הוא אומר לו, אל תעשה את זה, אין נחת רוח לקדוש ברוך הוא מי שלומד באמצע חזרת השץ, כי כך קיימלן בגמרא, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, אל תערב יחד. וגם אתה תשכח, אתה לא יודע מה הוא אומר, לא תשמע את החזן, כן תשמע את החזן. אז אכן יזהר אפילו לא ללמוד באמצע הזה. וגם השאלה כותב על זה נורא, הוא כותב שהוא ראה אנשים למשל מקבלים עליהם לסיים מספר מסוים של פרקי משנה, אז הוא רואה שאין לו זמן, מה הוא עושה? באמצע חזרת השעת, סוקח ספר משניות, הוא שם את זה לידו, ומתחיל לקרוא. אומר, זה אסור. אומר, כמה פעמים הייתי גוער, ככה אומר השאלה. הייתי גוער באלה שעושים את זה. וגם בראשית חוכמה כתב כך. אמר, מה זה עושה מי שמעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו? זה גמרא מסכת ברכות. מה פירוש? בטח מי שעמלו בתורה עושה. אומר, לא. יש עומל בתורה, אבל לא עושה נחת רוח. הוא עומל בתורה באמצע חזרת השץ. אז איזה נחת רוח ליוצרו? הוא לא עושה נחת רוח ליוצרו. לכן צריך להיזהר האדם שהוא לומד, מתי הוא לומד ולא יעסוק בתורה באמצע חזרת השץ. ומה הסיבה? אפילו שהאמת מעיקר ההלכה זה מותר, כמו שכתב הרמ"א מפנו, אבל עמי הארצות רואים, הנה זה בן תורה, הנה זה חכם, הנה זה רב, הנה זה מגיד שיעור, פותח את הגמרא באמצע החזרה, אז לי יהיה מותר, אם הוא פתח גמרא, הוא יפתח עיתון. אני סיפר לי יהודי אחד, שכן שלי, ודווקא לא ספרדי, הזמינו אותו לחיפה, להיות שם החזן, ביום כיפור, ראש שנה וכיפור, אז הוא נסע לשם. אמר, אחזיר אותם קצת בתשובה, יחזק אותם, תן להם שיעורים, כי שם מסכנים באותו בית הכנסת לא זה. מרס גדולה. ויש שם הנהלת בית הכנסת, והנשיא של בית הכנסת, ואני יודע מה, פרזידנט וסגן הפרזידנט, והיושב ראש והגזבר, יש להם שם שולחן מיוחד, הם יושבים. אומר לי הרב, אני באמצע קורא את סדר העבודה של מוסף של יום הכיפורים, הנשיא מוציא עיתון מעריב מהכיס שלו, פותח אותו על השולחן ומתחיל לקרוא. אז היה כל מיני פרופסורים, כל מיני עיתונאים, היה להם תורים מיוחדים שם של כל מיני זה, היו כותבים על בעיות השעה ועושים אחר כך סקר עיתונות. אז זה רוצה ביום כיפור במוסף. אז מה קורה? כשהוא רואה תמיד חכם פותח ספר, הוא אומר, אז הוא מותר לו לקרוא עיתון. היום יש אייפונים, אני לא יודע אם גם בשבת מפעילים, אולי יש עוד מעט יוציאו גוי של שבת אייפון גם כן, לא יודע, הכל יכול להיות בעולם. אל תתמה מה שאתה רואה, נכון? טוב מאוד. אז זה אומר לכן, תדע שאדם משתדל לא ללמוד בשעת חזרת השץ, אלא אם כן כמו שאמרנו, הוא יסתפק, חוזר ברך עלינו, איפה חוזר, איפה מה, מומה, זה יכול ללכת לעיין בספר ולדעת, אבל צריך האדם מראש לדעת מה עושה. אז באמת מה עושה היום אם ברך עלינו? הרי הלילה אנחנו אומרים ברך עלינו, אשכנזים אומרים אותו דבר, ברכנו, רק מוסיפים ותן טל ומטר לברכה, חיים קלים. אבל הספרדים אומרים את התפילה הארוכה הזאת, תן טל ומטר לברכה, עמקו פני האדמה ורבי פני תבל וסבא את העולם כולו מתובך מלא ידנו מברכותיך, שם יכוון מים מלא ידנו מברכותיך, אמנם כתוב הוא מלא, זה בא בשימוש, מלא ידנו מברכותיך מים, מאושר מתנות ידיך מים, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע, מכל מיני משחית, מכל מיני פרענות, ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום. זה איזה תפילה משהו, חוס ורחם עליה. עד מתי אנחנו אומרים את זה? אתה יודע, עד מתי? עד ערב פסח. בערב פסח, הרי שכבר יש לך מצות, ואין חמץ בבית, וזה, אז אנחנו אומרים ברך עלינו אחרון, ולמחרתו חוזרים להגיד ברכנו. ברור? אז אומרים לו, לך לשלום בגשם, הוא בא בשלום טל. עכשיו צריך להגיד ברך עלינו. הוא טעות מסכן, אני יודע איפה היה הראש שלו, מישהו הטריד אותו, אשתו בלבלה לו את המוח אותו היום. אז אמר ברכנו, והנה הגיע לסוף הברכה ונזכר. מה יעשה? אם אמר שם השם, יש אומרים שיגיד למדני חוקיך, אבל כיוון שיש תקנה באמירה אחר כך, אז יחתום מברך השנים ויאמר שם מברך השנים ותן טל מותר לברכה על כל פני האדמה, ויתחיל תקע בשופר גדול. אבל אם אמרת מילה תקע, הוא כבר עבר לברכה אחרת. כל עוד ולא אמר תקע, כך לשון הגמרא, אז הוא עדיין שייך למברך השנים, והוא יכול לתקן שם. אז הוא יגיד שם במקום ותן תנו מותר לברכה על כל פני האדמה, צייד החובה. ואחר כך התחיל תקע, אמרת מילה תקע, רחת עליק, צריך להכות עד שומע תפילה. מגיע שומע תפילה, לפני שאומר לפניך מלכנו הקם אל תשיבנו, יעצור ויאמר ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, וממשיך. הגיע ברוך אתה השם, שומע ברוך אתה השם, בוא תעצור, תגיד למדני חוקיך, ותגיד ותן טל ומטר לברכה ומלפניך מלכנו הקם אל תשיבנו חוננו ועננו ברוך אתה השם שומע תפילה. סיים שומע תפילה, אומר שם במקום, עדיין יכול להגיד, התחיל את המילה רצה, חלס, עכשיו תחזור רברס עד ברך עלינו. התחיל מודים, תחזור לברך עלינו, שים שלום, תחזור לברך עלינו, אלוקי נצור, ברך עלינו, עד סיום אומר פסוק שמתחיל בשמו, גם שמה חוזר לברך עלינו. אבל ברגע שעקר רגליו, אפילו לא אמר עושה שלום, שהגיע ליהיו לרצון האחרון, הלס, אין עמידה, הפסיד, כאילו לא התפלל. צריך להתחיל עוד פעם. לא צריך להגיד השם שפתי תפתח, השם שפתי תפתח אמר, גם אם יאמר לא נורא. עוד פעם יתחיל את העמידה מהתחלה. אבל יזהר הפעם לא לשכוח, למה יש אחד פעם עשה את זה ועוד פעם שכח. משלחה וחוזרת, אז יזהר האדם מאוד, כי אם לא אמרת לו מטר לברכה, אז כאילו לא יתפלל. אחר כך צריך ביום כיפור כפרה על זה, אין לנו כוח כל חודש יום כיפור. זהו, לכן יזהר האדם מראש. אז יש תקנה או בברכת עד תקע בשופר, אתה איתי, ואם התחיל את המילה תקע תמשיך, יש לך תקנה ושומע תפילה שם, שומע תפילה, אפילו אמרת שומע תפילה אבל לא אמרת רצה, אתה אומר שם במקום. הפסדת, אמרת רצה, תחזור כעת לא לשומע תפילה אלא לברך עלינו, ועד סוף העמידה לברך עלינו. אבל ברגע שסיימת והתכוננת לעשות שלוש פסיעות, חוזר להתחלה. הבנת עכשיו העניין? מה אתה רוצה עכשיו? מסופק? וואו וואו, מסופק. אם מסופק, לא ש... כמו שלא התפלל. מה לא? מה לא? למה אתה אומר לי לא? מה לא? איפה שמעת את זה? ברמות אשכול או בזה או בגלל הצרפתית? אני לא שומע אותך בכלל, אתה צריך מיקרופון. עכשיו בוא נמשיך הלאה. מנהג יפה שכל הקהל עומדים בשעת, הרבה שואלים, צריך לעמוד בשעת החזרה או לא? מעיקר ההלכה לא צריך לעמוד, לא חייב, אבל כתבו הפוסקים שכדאי לעמוד. מי כתב? זה הרמה, אבל המקור זה רבנו יצחק אבוהב במנורת המאור, כך כתב, כתב שזה מנהג טוב לעמוד כל הזמן. גם הביאו ככה על רבנו האריש, כך היה נוהג, היה עומד כל חזרת השץ מתחילתו ועד סופו, והביאו את הגמרא מסכת יומא שרק מי שהוא חלש או זקן יושב. והביאו ראיה משמואל, בגמרא מובא ביום כיפור שמואל היה זקן כבר, אז היה יושב והיה אומר לעוזר שלו, היה לו איזה שמה שמטפל בו, אומר לו תראה מתי שאומרים וידוי תודיע לי, למה בוידוי חייב לעמוד. אז החזן בחזרת השץ פתאום מתחיל וידוי, איך שהיה אומר וידוי היה עומד בוידוי, אז אין חיוב לעמוד בחזרה. אבל ויש אומרים אולי בגלל שהוא היה חולה הוא מצטער מהתענית לכן הוא ישב, אבל כדאי לעמוד. כך גם רבנו הארי מעיד עליו רבנו חיים ויטל שהיה עומד כל החזרה. אז אשרי אדם שיש לו כוח עוז ותעצומות ועומד כל תפילת החזרה, זה אשרה ואשרה הלכו. אני אספר לכם, היה למור אבי עליו השלום החזן שלו בימים נוראים היה דווקא אשכנזי, פלט בעברה ספרדית, היה מקובל גדול רבי אהרון סלוטקי, היודע את כל הכוונות של התפילות. ורבותיי, מה זה כוונות תפילות? תשעה כרכים, תשעה כרכים עבים בעל פה. ואני ראיתי, הוא היה אצלנו בבית, שם היה המניין, הוא היה בא בערב כיפור כבר מהצהריים, אוכל איזה, לא יודע, מעט, הוא היה זקן כבר בן 100, הוא נפטר בן 104, היה בן 100, והיה בליל כיפור, אני עקבתי אחריו, לא ישן, יושב, לומד כל הלילה, עלות השחר מתחיל את התפילה, לא יודע מה השעון, היה לו שעון כזה גדול, שעון מעורר, בכלל הוא לא היה מעורר, אבל הוא שם אותו ככה שיראה מה השעה, לדעת הזמנים של הנץ ושקיעה וכו', שם אותו בחלון, על עדן החלון, ומסכל, והיה מתפלל. כל התפילות של יום כיפור רצוף היה עומד, כולל בסליחות, ומתענע. אני בעת זקנותו, כמה פעמים הצעתי לו כיסא וזה, אז הוא בענוותנותו עושה לי ככה בראש, מנענע בראש, כן, וממשיך לעמוד. זה פלא פלאים, זה איננו ראו. תראה איזה מסירות נפש. ככה היה עומד. עכשיו בסליחות, אנחנו אומרים סליחות של ספרדים. הוא לא ידע את כל המנגינות, הוא היה עושה קצת ככה וקצת ככה. אבל אנחנו היינו אומרים את הסליחות. אז תשב! בסליחות אנשים לא יושבים, בעננו לא יושבים. אדון הסליחות, כולם יושבים, נכון? לא, הוא עומד. והיה אצלם, אין אצל המקובלים הפסקות באמצע, זה רצף, סיים מוסף, מתחיל מנחה, מנחה, נעילה, נעילה, ערבית שמוצאי יום הכיפורים, אותו דבר, כאילו היה אתמול בלילה, כאילו עכשיו אכל, מלאכים, הבנת? אלה, והלכו לנו המלאכים האלה, ככה היה, מסירות נפש. לכן ידע האדם כמה מעלתו גדולה מאוד, ורב חידה עצמו כותב שצריך לעמוד בשעת התפילה, זה בספר שלו הקטן, קשר גודל, שם יש לו בעבודת הקודש שלו, מורה באצבע וכדומה, שם בתוך קשר גודל כך כתב. גם רבי חיים פנאצ'י כתב אותו דבר, גם בעלם השלום חסד לאלפים, כתב שכדאי וישתדל, לא חייב, אבל ישתדל לעמוד בחזרת השץ כל הזמן. אומר, יצחוק עצמו ויעמוד. אדם מזהר בזה. יש, הרב היה בבירות לפני 80 שנה יותר, הרב שבתאי בוחבוט עליו השלום. תמיד חכם גדול היה. שלח מכתב פה לירושלים לרב עובדיה עדיה, ראש המקובלים של בית אל, והמכתב הזה פורסם בספר יסכין עבדי חלק ב', שם הביא את השאלה שהוא שאל אותו. אמר לו שאצלנו בבירות כולם יושבים, למה? הם היו אנשים יקים, אוהבים סדר ולא אוהבים, אחד עומד, אחד יושב, אחד מתכופף, אחד זה, אז כולם היה ככה, ומי שהיה עומד זה היה נראה מוזר, ואפילו היו מסתכלים עליו בעין כזו של ביקורת. אז מה עושים? הוא אמר, מה אני אעשה? ואם אני רוצה לעמוד, או מישהו שואל אותי ורוצה לעמוד, אמר לו, תראה, כיוון שהמנהג לשבת, יכול לשבת, יכולים לשבת. אבל ודאי, אם יסכימו הקהל ויחליטו שיעמדו בשעת החזרה, שיעמדו. ככה עדיף. וכך צריך להיות, באמת, שכדאי לעמוד בשעת החזרה, לא משנה. חול, שבת, ימים נוראים, מתי שאדם יכול. רק בימים נוראים נוהגים לעמוד עד המלך הקדוש. הרי שמה הוא בכן. ולמה? זה הרבה, לא יודעים את ההלכה הזאת. חמור מאוד. דוגמה גם כעכשיו. שחרית ומנחה, אנחנו אומרים קדושה, נכון? יש כאלה, הוא מסיים את הקדושה, יושב. אסור לשבת. עד שתאמר, עד שהחזן אומר, אתה קדוש, לשמך קדוש, קדושים בכל יום יעלו חסל, ברוך אתה השם, האל הקדוש, אז תשב. ולא יזוז ממקומו. ולא רק זה, אני עובר כעת ברחוב, אני שומע בית הכנסת, פה מישהו אומר נקדישך ונעביצך. אני עומד עד האל הקדוש. לא סיימת את הקדושה, אלא אתה הולך, לא. אתה עיקר הקדושה שאתה עונה, אמן, אלו. זה פרצוף עושה לי. עיקר הקדושה שהוא מסיים האל הקדוש, אתה עונה אמן על הברכה. אז עכשיו, בימים נוראים, זה ארוך. אומר לו לדור ודור המליכו לאל, ובכן התקדש שמך, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים ירו וישמחו, ובכן תן כבוד לעמך, ותמלוך, ועוד 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 ועוד, עד שאומר קדוש אתה ונורא שמך, ולפעמים יש מקהלה איתו, מלווה אותו, וואו, זה לוקח זמן. אל תשב עד שיגיד המלך הקדוש. אבל אם זקן או חולה, זה דבר אחר.
חייב לעמוד יציב באותו מקום?
כן, לא יזוז ממקומו. אותו מקום שעמד עמידה. אותו מקום עומד קדושה, ומסיים עד המלך הקדוש. כך צריך. איך? מה הוא אומר?
להישען.
אם הוא עייף, כן. אם הוא עייף ורוצה להישען, יכול. או אם הרגליים שלו כואבות, יש אנשים סובלים מהברכיים, מותר לו לשבת. מותר לו. עד המלך הקדוש, כולם אותו דבר. אולי יש, אתה רוצה להגיד באמצע את הפיוטים שיש אומרים, זה משהו אחר, זה פיוט, זה לא התפילה עצמה. כן? אז אם כן, זה הסדר. עכשיו צריך עוד דבר לדעת, שאנחנו עונים ברוך הוא וברוך שמו בכל ברכה. גם זה מצווה. מי כתב את זה? הראש עליו השלום. מרן לא הביא את זה. הראש כתב בשאלות ותשובות שלו שהוא קיבל מאביו. אביו של הראש היה רב של העיר, רבי יחיאל. הם היו כמה דורות תלמיד החכמים. אז הוא כותב, שמעתי מאבא שלי שעל כל ברכה וברכה גם ברכת הנהנים, אחד מברך שהכל נהיה בדברו אשר יצר, עונה ברוך הוא, ברוך אתה השם, אומר ברוך הוא, ברוך שמו. למה? אומר, כך כתב משה רבן בתורה, כי שם אדוני יקרא, הבו גודל אלוהינו. בבית המקדש היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו פה בגבולים, זה נקרא, בשאר המקומות, לא בבית המקדש, אומרים ברוך הוא ברוך שמו. רבנו הרי אפילו כתב על זה סודות, יש בזה כוונות. מה זה ברוך הוא? מה זה ברוך שמו? יש שם ייחוד גדול. ולמה? כיוון שידוע שאם מזכירים צדיק, מברכים אותו, ככה היה נהוג פעם. היום השתקח המנהג. אני זוכר שהייתי ילד. הרב היה דורש, מזכיר איזה גאון, מגיד הרב חידה וזה, כל הקהל היו אומרים, עליו השלום. וכן על זה הדרך, זכותו תגן עלינו. וכן על זה הדרך. אז היו ככה, היה התעוררות, פידבק נותנים לו. למה? מזכירים צדיק, צריך לברך אותו. הגמרא אמרה, שנאמר זכר צדיק לברכה. מזכירים רשע, מקללים אותו ואת אביו. ביום שבת לא קראו את הערכי ואת הסיני, אמרתי מה שמה מזכרם, ואת הצמרי ואת החלתי, כל האום שמה היה השבת הזאת, באו פרשת נוח, רבי תום. רק אבו מאזן אפילו לא נכתב שמה, נמחק, שם רשעים יחקב. אז אומר זה הסוד, בא רבנו הארי אמר שתדע יש בזה סודות, ברוך הוא זה כנגד שם אקי דיודין, וואו, יש כל מיני כוונות. ברוך שמו זה שם עדנות, שהם מלבושים לשמות הקודש, שם הוויה. אומר לכן תדע באמירת ברוך הוא ברוך שמו איזה פעולות אתה עושה, גם מי שלא יודע את הכוונות. לכן עניין גדול להיזהר לומר, וזה הביא בספרו שער הכוונות וגם בספר הליקוטים עליו השלום. אם אני,
אם אדם, יש חזן שהוא טייס F-35, אתה לא מספיק להגיד גם ברוך הוא ברוך שמו גם אמן. אני יכול לבטל על ברוך הוא ברוך שמו כדי לענות אמן?
נכון, אם אתה לא מספיק והוא לא עוצר מספיק באמצע, אז אל תגיד ברוך הוא ברוך שמו, כך כתבו הפוסקים. אבל תגיד את זה קצת מהר, וגם צריך לבקש ממנו, הוא חזן, הוא לא מתפלל לעצמו, זה הבעיה שלו. היה לנו אחד פלל מוצאי שבת ערבית והתחיל לטוס, אמרתי לו סליחה, אתה פה צריך להתפלל לפי הציבור, לא לפי מה שאתה נוהג. אתה צריך לדעת ברגע שאתה עומד ליד הטבע או ברגע שמינו אותך שליח ציבור, אתה צריך לראות איך הקצב של התפילה של הציבור. אחד כזה צריך לסלק אותו, זה לא נקרא שליח ציבור, צריך להמתין כדי שיענו. גם בברכת כהנים אותו דבר, יברך אדוני וישמעך לך השם, צריך לחכות. החזן אומר, שומע, אומרים ברכו ברוך שמו, עם ממשיך וישמעך, וכן על זה הדרך, כך יעשה. שמרן השולחן ערוך כותב, לא רק בתפילה אלא בכל מקום שאדם שומע ברכה מאיזה מישהו, אפילו אדם פרטי יחיד, תענה ברכו ברוך שמו. כך כתב רבנו חיים בן עטר בספרו ראשון לציון, כך כתב אלא, אומר אבל זה לא חיוב, אבל זה מנהג טוב מאוד ויש על זה שכר גדול בשמיים. ולכן הוא אומר, חוץ מברכה שאתה צריך לשמוע ולצאת ידי חובה, אסור להגיד ברוך הוא ברוך שמו. ולכן יש הרבה אנשים לא רוצים לשמוע והם מורדים בהלכה. הנה רבי חיים בן עטר, הוא היה ממרוקו, והוא אומר שלא כמו בקידוש, בהבדלה, בחוט השופר, ברכת מגילה, הנה עוד מעט חנוכה, הוא מברך בחוט חנוכה, אני לא עונה ברוך הוא ברוך שמו, כי אני יוצא את החובה גם בברכה, אז אני צריך לשמוע את כל הברכה ברצף בלי שום הפסקה באמצע. כך כתב אותו הדבר ישיבה בסוכה, ואומר אין לענות זה הפסק. והמגן אברהם גם כן נביא, אמר אסור לאומרו, כך פסק. לכן לא יענה ברוך הוא ברוך שמו בכל ברכה שאני צריך לצאת בה ידי חובה. יש גם כאלה שהם אומרים איתו את הברכה, אסור. וכן שם הברכות של החתן, הוא מברך וכולם אומרים ביחד, צריך שהחתן והכלה ישמעו את השם הברכות בשלמותם, ואם לא שמעו לא יצאו ידי חובה והיא אסורה עליו. אז מה יעשו אם בשעת החופה היה תקלה ולא שמעו? אז אנחנו אומרים להם אחר כך בסעודה, עושים באותה לילה ואומרים שבע ברכות, תכוונו לצאת ידי חובה בשמיעת השבע ברכות שבסיום הסעודה. וככה ירבו שמחות בישראל, וכל הרווקים התחתנו כבר, והרווקות גם התעוררו משנתם נרדמות. מה נעשה? עוד דבר, עכשיו דיברנו ברוך שמו, עכשיו אמן. היזהר בעניית אמן. למה? בגמרא אמרו שגדול העונה אמן יותר מן המברך. אני הייתי פעם תפילה עם מרן עליו השלום, והיה איזה תלמיד חכם אחד, נולדה לו בת, גם טוב, בת, צריך בת. אז הוא עלה על התורה וצריך כעת לעשות לה משברך וליד הספר תורה, כך נוהגים. פעם היו עושים בבית, וראש המשפחה, זקן, תופס אותה בזרועותיו, והיה אומר, והוא יברך, יש פה זה חלקה ואת החלקה, יברך את הילדה הזאת, תביא אותו, יברך את הילדה הזאת, והיה אומר כך וכך. אז, רגע, אני באמצע הסיפור, מה קרה לכם? בוא. אז הוא, ובוא אתה מהצד השני, ממנו מיכאל ומסמלנו גבריאל.
אמן.
אז בקיצור, זה, אז הוא אמר, אז אמר לרב שהרב יברך. הרב לא ברך ושתק. אחר אמר לי הרב, מה הוא רוצה? אני תאמן, זה יותר טוב. חבוד.